ככה נראה לי. כמה? 500 ו?
1500,
כן, לפחות.
לא
הבנו את עמוד אחד. טוב, אז ב-326, כן? למטה, בפסקה האחרונה. בעזרת דברי האריזל וההסבר שלמדנו אתה נקרא את שלושת הפסוקים הראשונים של התורה. הפסוק הראשון מתאר את אקט הבריאה עצמו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפסוק השני מתאר את מצבו הראשוני של העולם אחרי אקט הבריאה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מצבו הראשוני של העולם נקרא תוהו ובוהו, ומתוך מצב זה יוצאת קריאתו של הבורא ויאמר אלוהים יהי אור, והתוצאה היא אכן ויהי אור. לפי ההסבר של האריזל אנחנו למדים כי הבריאה כבריאה יש מאין היא כולה כלי תוהו ובוהו וחושר, ובתוך הכלי הנברא מופיע האור הנאצל, מופיע יש. בסדר? זה סיכום פחות או יותר ממה שהדברים. בסדר? עד כאן. משמעות המילה אור אצל חכמי הסוד היא נוכחות של יש, הוויה שקיימת ממש במובן המטאפיזי של המילה. טוב, זה מה שבא לבטא המדרש שציטטתי בתחילת השיעור, והיה אור אף אחה, והיה אור אין כתיב כאן אלא והיה אור כבר היה. בסדר? זה מההערה הזאת של המדרש התחלנו את הכל. האור כבר היה והוא נאצל יש מיש, הוא לא נברא יש מאין. חידוש המדרש מהותי ביותר. יש בעולמנו, הנראה לנו, אולי כתוב עבור וחושר בלבד, אור. ואותו אור הוא מקור ההוויה שיש בעולמנו. בסדר? אתם רואים שזה הופך להיות פשוט עם הזמן.
אתה צריך את האקסיומה כדי להבין את ההמשך.
אתה צריך את המפתח.
אם אין לך את האקסיומה.
כן, נכון, אבל אתה צריך את המפתח, זה הכל. מהותו של האור שונה מכל הנבראים. היא הוויה עם מציאות אמיתית נצרית בעולם הזה ובעולם הבא. הנברא יכול להימצא רק אם יש בתוכו אור הנאצל מן הבורא יתברך. בלי אור אין לנברא שום הוויה. טוב, הבעיה היא שהנברא אינו יכול לסבול את עוצמת האור הנאצל. כל עוד מצב העולם הוא מצב של תוהו ובוהו וחושך. וכאן מתחילים העניינים להסתבך. לכן חייב הבורא להקטין, לצמצם את האור כדי שיוכל העולם הנמצא במצב זה לקבל אותו, יוכל לסבול אותו. אז זה סוג ראשון של צמצום. עוצמת האור כזו שהנברא שכרגע נמצא ממש ברגע הראשון שלו לא יכול לסבול את זה, ולכן צריך לצמצם. הצמצום הזה הוא צמצום כמותי. זה המדרש שרש"י מביא מיד שמה, שחלק מן האור נשמר לעתיד לבוא בשביל הצדיקים.
כן, אבל אם הבירה טהור יש.
כן.
ברגע שהוא ברא את הנברא, הוא יצר לאדם את היש. וברגע שהוא יצר את היש, זה האור. אין פה עניין של גודל או לא גודל.
יש, ודאי, ודאי שכן.
ודאי שכן. אני לא יכול לסבול את היותי קיים.
קודם כל אתה לא קיים. קודם כל אתה לא קיים, זה בדיוק ההבחנה. אתה נמצא. כי להיות קיים, אני חוזר על ההגדרה, להיות קיים זה להיות קיים בזכות. כרגע עוד לא עשית שום דבר, לכן אין לך שום זכות, לכן אתה רק נמצא.
אבל אני יש.
אתה יש שנמצא, ושהולך להיות יש קיים. כשאתה עובר למצב של יש קיים, אז אתה יכול לסבול יותר אור ממה שיכולת לסבול במהלך כל התהליך שהביא אותך מהנקודה של יש נמצא ליש קיים.
אבל ההגדרה עכשיו שנאמרה זה שהאור הוא היש.
כן, ברור.
אז זה לא יש גדול ויש קטן.
כן, זה כן. זה מדרגות של יש. זה מדרגות של יש. אתה לא יכול לבוא להגיד שהיש של התינוק שרק נולד הוא דומה למדרגות היש של מי שהוא בגיל 120.
לא, זה לא מוכן.
מה?
יש הוא אותו יש, הקיים הוא שונה.
לא, 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 לא.
כי מה שקיבלתי לאורך התקופה זה הפכתי את היש שלי ליש קיים. אז התינוק עוד לא הפך, הוא רק יש.
לא.
המבוגר הוא יש קיים.
או שלא, או שלא.
בסדר.
יפה, אז.
היש הוא אותו יש.
לא, לא אותו יש, יש מדרגות שונות. כמו שכשאני מדברים על קודש, יש מדרגות של קודש. יש חול, יש קודש ויש קודש הקודשים. זה מדרגות שונות.
אני מדרגות שונות של יש.
בוודאי. מה התינוק עושה?
כלום, הוא יש.
בסדר. אתה יכול להגיד, פוטנציה הוא כל מיני דברים. בינתיים הוא כלום. חיים 120, אתה יודע שהוא מימש חלק מהפוטנציה.
לא, אז הוא עשה קיים.
הוא מה?
הוא עשה את ההגדרה שלנו לקיים.
לא.
זה...
לא, זה מדרגה חדש, זה מדרגות שונות
של יש. כדי לרכוש את הקיימות שלך, אתה יש מלך התחילה.
כן.
כדי לרכוש את הקיימות שלך, אתה צריך לעשות איקס פעולות.
יפה.
זה הפעולות שיוצר לך אדם.
ובזה...
ובינתיים, היש לא השתנה, היש הוא
כן,
יש.
הוא, לא, לא, הוא ודאי...
קיים שונה.
לא, הוא אתה עליתה ממדרגה למדרגה. עליתה ממדרגה למדרגה.
חשב.
מה?
חשב להבין מה אני אעשה. בסדר.
טוב, מה לעשות? מההפיכה שלך, ממצב קיים ממצב נמצא למצב קיים, זה נקרא לעלות במדרגות היש. כשאתה נמצא ואתה קיים, זה לא אותם מדרגות היש. ממש לא.
זאת אומרת, בבריאת היש הראשונית, נעשה יש, יש קודש הקודשים כזה, מבחינת אם נגדיר את הדרגות, והאדם לא יכול היה לעמוד בזה.
כן.
דברה.
כן.
ואז צמצמו לו את היש לתינוק.
הוא צמצם לעצמו. הוא צמצם, כי הוא לא יכול לסבול את זה.
הוא חייב הבורא להקטין.
מה? כן, זה אותו דבר. זה אותו דבר.
לא אדם.
זה אותו דבר. זה אותו דבר. אם אתה רוצה, זה ההבדל בין הצלם לדמות. נברא בצלמו. נברא. כן? לפי מחשבת הבריאה הוא תואם את הדגם של האדם. במציאות שזה עולם העשייה, הוא נעשה כדמותו. מה ההבדל? שמיים וארץ. תכלית ההיסטוריה? לעבור ממצב של כדמותו למצב של בצלמו. להפוך שהאמת שהיא במחשבת הבריאה תהפוך להיות מציאותית. שבמציאות זה גם יהיה ככה. זה שתי מדרגות שונות של היש. כן.
אם אתה אומר ככה, היש אי אפשר להגיע בעולם הזה, זה רק בסוף ההיסטוריה גם כן, אם אתה עושה.
כן, זה נקרא סוף ההיסטוריה של היום השביעי.
זה יהיה יש, אבל למעשה אין יש.
זה יהיה יש קיים.
יש קיים.
כן, ודאי.
לא יש נמצא.
במהלך כל ההיסטוריה רק מתהווה. כן.
פרוססוס זה דרך.
זה דרך. כן, 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 ודאי. כן, צריך להתרגל לזה. אני יודע שסותר את מה שהפילוסופים אומרים, אבל צריך להתרגל לדבר הזה.
לא, זה שזה דרך וזה מסלול וזה לקראת, זה היה ברור לי גם מהתחלה.
כן.
אבל בהגדרות, השתנו לי ההגדרות פתאום.
טוב, בסדר.
היש והנמצא, הוא היה אותו דבר.
לא.
ועכשיו אתה משנה אותו ואומר שיש...
זה לא אותו דבר.
יש ויש, יש קיים קצת ויש קיים יותר ויש
כן,
קיים...
כן.
וזה הופך אותו ליש אחר.
כן. לא יש אחר, זה...
זה
מממש... כן, כן, כן. כן, מדרגה שונה שלי... כן, ודאי, צריך להתרגל לזה. זה...
מעלה בסקאלה.
כן, 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 ודאי. ודאי. טוב, אז נקרא שוב את המשפט. דקי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. הלא הנאצלים על ידי מעשה הבריאה, כן, שאלה הם נקראים הנבראים, כן? נצלים זה יש מיש, זה אור. אבל אלה שהם לא נאצלו אלא נבראו, כן? היה אור עליון פשוט, זה דיברנו בשיעור הקודם, כן? שזה מה שהיה לפני.
פשוט.
כן, משמעות המילה פשוט בפילוסופיה הקלאסית של ימי הביניים היא לא מורכב. ההפך של המורכבות. כלומר, יש שהוא כל כולו פשוט. בגלל זה מקובלים שאז ניסחו את הדברים, השתמשו במינוחים שהיו
פשוטים.
מובנים, לא, מובנים לפילוסופים ולתיאולוגים של התקופה שלהם. היום זה נראה לנו קשה, כן? כי אנחנו שכחנו את כל המינוחים של הפילוסופיה של ימי הביניים. קשה לנו לתפוס במציאות את המושג הזה של פשיטות, משום שאנחנו חיים בעולם שהוא כל כולו מורכבות. לכן מוסיפים המקובלים את ההסבר הזה, פשוט במובן של למעלה, של קודם המורכבות שמופיעה עם הנאצלים והנבראים. הביטוי אור עליון פשוט מתייחס לשוו שקדם להופעת המורכבות. בסדר? לשון אחר, אחרי בריאת העולם קיימות שתי צורות של הוויה. הוויית הבורא והוויית הנברא. שתי הוויות שונות לגמרי במהותן. מצד אחד האינסוף ברוך הוא ההוויה המוחלטת, שכל רצונה הוא לתת את ההוויה לאחר שלו. הוויה זו נוכחת בעולם בצורה של אור. מן הצד האחר ההוויה המתאווה, הנברא, שכל מהותה היא לקבל את היש שלה, ההוויה שלה, וצורתה הראשונית מכונה בתורה בתוהו ובוהו וחושך. המחבר בא לחדש שמעל חלוקה זו קיימת מדרגה עליונה יותר של האור הנקראת אור פשוט עליון. ומבדרגה זו שתי הפעולות לתת ולקבל שבעולמנו מנוגדות זו לזו הן אותה פעולה הווייתית. זה פשוט, לא?
לתת ולקבל פשוט, אבל...
כל השאר המילים, הפסיק ברור, כן? והנקודה בסוף המשפט גם כן.
המרכאות.
כן. טוב, אז אני אסביר. אסביר. אחרי הבריאה יש שתי הוויות. כן? אבל המצב הוא לא סימטרי. יש הוויה אחת שכל כולה היא נתינה, ויש הוויה שהיא כל כולה קבלה. כן? בסדר? זה אפשר להבין בק...
כל אולי הם בורא ונברא.
כן, ברור. כן.
בורא יש לפני בריאה.
שנייה. זה אחרי הבריאה. יש שתי הוויות. בסדר? עד כאן זה ברור כי זה מוכר לנו. מה היה לפני זה? הייתה הוויה אחת. ההוויה האחת שהייתה לפני זה, כן? נקראת במשפט שקראנו, היא נקראת אור פשוט עליון.
מוחלטת, לא?
לא, לא, לא. היא נקראת אור פשוט עליון. אז אפשר לתאר את זה בצורה כזאת שיש אור פשוט עליון שהופך להיות הבורא. כן? ואז יוצאת הוויה אחרת. כן. זה ההבנה הפשוטה, כן? אבל זה לא ההבנה הנכונה. כי לפי התיאור הזה יוצא שאחרי הבריאה התחדש משהו שנקרא לקבל. משהו שלכאורה לא היה
לפניכם.
מצד שני אנחנו יודעים שלא חל שום שינוי בו בעקבות הבריאה. אז איך יכול להיות? התשובה היא שהתיאור הזה הוא לא נכון. בהוויה לפני הבריאה היה הכל, כולל הנתינה וכולל הקבלה. זה התפצל לשניים. יש עכשיו הוויה בצד אחד ויש הוויה בצד שני.
התפצל לשניים בעצם זה שיש בריאה.
כן.
אוקיי. זה לא קשה, לא יודע כאילו מה.
לא, אבל...
לא, ברגע שההגדרה היא של אין יש מאין, רק יש מי יש, אז מוכרח להיות שהיה, אין...
לא, יש גם יש מאין. הנברא הוא יש מאין.
יש בזה סתירה לוגית.
באיזה? באיפה? בתיאור הראשון.
בהוויה, לא, אני הולך לשני.
לא, דווקא לא.
שבהוויה הראשונית, מוחלטת, הקיום של לקבל, פירושו שאתה חסר לך משהו.
לא.
כי אם לא חסר לך כלום, אז אתה לא יכול לקבל כלום.
בוודאי שכן. בוודאי שכן.
מה אתה יכול לקבל?
אז אנחנו עוד נברר את זה. מה?
זה בעמוד 1000.
זה נברר את זה. אבל קודם כל צריך לזכור את זה.
נתרש במונח שהוא בשבילך, השפה היא מגבילה, אבל תחשוב ש...
לא, אם אני מתרגם את זה שאחרי הבריאה...
כן, 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 אני מבין את השאלה. אני אומר, לא כך הדברים,
אבל זה...
הבעיה זה דווקא בהבנה הראשונה הפשוטה.
אם אתה הולך לכיוון הזה, המשפט הראשון הוא הרבה יותר חמור, עלה ברצונו.
עזוב, עזוב, אל ת...
זה חמור יותר, מה קרה שעלה חסר?
לא, 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 אל תסבך את זה. אל תסבך את זה. כן, כן, אתה מכניס עוד דבר.
היכולת לתת זה ברור מאליו.
למה? זה לא ברור אם אין לך צד שיכול לקבל. זה לא ברור באותה מידה.
אתה בורא אותו.
לא! זה אומר שהיה חסר לך משהו. ולכן המקובלים לא מקבלים את ההסבר הזה. שנראה אכן הסבר מניח את הדת. זה לא נכון, זה לא יכול להיות. מבחינה אונתולוגית, לא.
למה? אתה אומר על הצמצום
שכן מכיר. אז לא, לא, לא צמצום. בצורה פשוטה, כן? ברגע שאתה אומר שאתה יכול לתת, זה אומר שיש מישהו שיכול לקבל. אז אם אתה בא ואומר שמי שיכול לקבל מופיע אך ורק אחרי הבריאה, יש לך בעיה. מה היה לפני זה? ולכן המקובלים אומרים, לא זה ולא זה, זה לא התיאור הנכון. היה מה שנקרא אור פשוט עליון, כן? שזה המדרגה הגבוה ביותר. ומאור פשוט עליון יש תהליך שמטריל, שבסופו של דבר יש לנו עכשיו שתי הוויות, נפרדות, נפרדות. צד אחד שאתה תקרא לו הבורא, וצד שני שתקרא לו הבריאה, הנברא. אחד שנותן ואחד שמקבל. אבל התהליך מתחיל מנקודה מאוד גבוהה שנקרא אור פשוט עליון, לא מהבורא. כן.
אם זה אור פשוט, אתה אומר שבאור פשוט יש גם לקבל
יש הכל, כן. כן.
זה לא פשוט.
זה כן פשוט, זה נקרא בדיוק פשוט. הכל נמצא, אין מורכבות, אין הפרדה. מורכבות, מורכבות זה נקרא הפרדה.
זאת אומרת, זה
מין
זהות כזאת שכוללת גם את זה.
זה הכל. ברגע שאתה מתחיל לדבר במונחים של לתת ולקבל בורא ונברא, זה כבר הפחדה. אז זה כבר לא אור עליון פשוט. זה כבר מורכבות.
זה לא יותר טוב לומרים כמו שאמרו קצת המקובלים, על אור פשוט חיון אי אפשר לדבר.
לא מדברים.
על הכל לא מדברים.
לא יודעים מה זה, יודעים שזה הכל.
כן, מה?
לא יודעים מה זה, אבל יודעים שזה הכל.
זה אור עליון פשוט. בלי מורכבות, צריך להבין מה זה מורכבות. מורכבות זה אומר שאתה יכול כבר להבחין בין דברים שונים. איזה דברים? בורא ונברא, למשל. לקבל ולתת. זה נקרא כבר להפרין בדברים. אין שמה במדרגה הזו שום דבר. הכל, אפשר להגיד אפילו בבת אחת, זה הכל.
כאילו סקאלה מתמטית,
זה המדרגה הגבוה ביותר.
מינוס
סוף עד פלוס סוף. לא בדיוק. זה המדרגה הגבוה ביותר שאפשר להזכיר. לא לדבר, להזכיר.
שלא יודעים מה זה.
שיודעים מה זה? אור עליון פשוט.
שלא יודעים מה זה, ולכן מגדירים את זה אור עליון פשוט.
לא, יודעים מה זה. זה אור עליון פשוט. הבעיה אצלנו שאנחנו כבר שכחנו את המינוחים האלה. כן?
יביל, אפשר לומר, זה אז הכל היה בפוטנציאל, ואחר
כך זה... עדיף לא להגיד שום דבר. עדיף להגיד לא... הנקודה היא שהתהליך שנקרא תהליך של הצלת העולמות, כן? לא מתחיל ממדרגה של בורא, אלא ממדרגה הגבוה יותר שנקרא אור עליון פשוט. כי כאשר אתה מתחיל את התהליך מהמדרגה שנקראת בורא, אתה כבר אחרי המדרגה הזאת, כי יש כבר מורכבות, יש כבר הפחדה בין שני מושגים, יש בורא ויש נברא. אין בורא בלי נברא. בוודאי, לכן זה כבר שתי ישויות.
כמו לתת ולקבל.
יפה, זה אותו דבר, זה שתי ישויות שונות. איך אתה יכול לדבר על שתי ישויות שונות? לפני. אין! כי כל המהות של ה...
זאת אומרת, גם הבורא וגם הנברא היו כלולים באור עליון הפשוט.
לא, זה לא...
זה הסבר שאתה צריך להגיד. כי הם היו.
אבל...
ולכן יש מי יש ולא...
אבל שמת לב שבמקום להיכנס לנקודה הזאת, שהיא מאוד בעייתית, כן?
בוודאי.
מניטו החליף כאן את הניסוח בזה שלקבל ולתת היה כלול. וצריך לשים לב לנואנסים האלה, כן? כי אתה לא יכול לדבר על נברא לפני הבריאה. יפה, אבל לתת ולקבל כן. לתת ולקבל כן.
אבל הוא קורא להם
לבורא בנברא. לא, הוא החליף תוך כדי.
הוא אמר זה, אבל אני מחליף, כי אתה לא תבין.
לא, כי אי אפשר לדבר על בורא ונברא לפני. אבל לתת ולקבל כן.
זה רק בהגדרות.
לא, 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 ממש לא. ממש לא. לא בחינם, הוא החליף תוך כדי. כי אי אפשר לדבר, מבחינה אונתולוגית, אי אפשר לדבר על בורא ובריאה לפני. אבל לתת ולקבל כן. זה גם אומר שהמושג הראשוני הוא אכן לתת ולקבל, וזה מה זה שהרב אשלג עומד על זה כל הזמן, כן? למה הוא מדבר כל הזמן במינוחים של לתת ולקבל? כי זה באמת המושג הראשוני שאפשר לדבר עליו. בורא ובריאה זה התוצאה של, של האפשרות הזאת. הווה אומר שהתיאור מלכתחילה הוא לא מטאפיזי, הוא מוסרי. לתת ולקבל זה מונחים, מושגים מוסריים. זה מה שעומד בשורש, לא התיאור המטאפיזי. כאן כל מילה היא מדויקת.
בדבר שאין בו שום מורכבות, גם לתת ולקבל לא, 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 לא יכול להיות קיים.
בוודאי שכן.
זה לא, זה גם הפחדה.
לא, זה לא הפחדה.
בוודאי שכן.
לא.
השתמשת בשתי מינוחים, של אחד נקרא
לא.
לתת ואחד נקרא לקבל.
לא.
ועשית
בסדר, זה הבחנה שישנה. אנחנו נגיע לנקודה הזו, מתי שהוא, כן? אבל זה לא. תזכור את זה, זה לא.
אנחנו ננסה להסביר איך באור העליון הפשוט, לתת ולקבל זה אותו דבר.
זה אותו דבר, בדיוק.
זה מה שאני צריך להגיד.
אני מבין את זה שיש אחדות, שאין בהפרדה וחילוק.
יפה.
עצם מושג שאתה אומר לתת ולקבל, יצאת הפרדה
וחילוק. לא, 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 זה רק לצורך התיאור, אבל זה אותו דבר, וזה לא דומה לבורא ונברא.
בסדר גמור.
יפה, זה הכל. בשלב זה, זה מה שצריך
לזכור. אז אפשר להגיד, בוא ניקח את שלילת התארים של הרמב״ם, לא נתאר אותו
בשביל דבר. נעזוב את הרמב״ם. איך אותו נכנסת? איך עוד פעם נכנסת אותו כאן?
כי תראה, כי מצד אחד אנחנו מנסים להשתמש במושגים, ואומר אור העליון פשוט אין בו שום מורכבות. כשאנחנו אומרים לתת ולקבל זה כבר מושג אותו אור שהכנסת.
לא.
יצרת הפרדה.
לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. מה שלא יכולת לעשות אם המשכת להשתמש במונחים של בורא ונברא. כי בורא ונברא זה לא המצב הראשוני של התהליך, זה לא נקודת האפס. נקודת האפס הוא למעלה מזה, הוא באור פשוט עליון. ריבונו של עולם נקרא הבורא כי הוא ברא. זה שלב מאוחר יותר.
ומאיפה הוא בא? מהאור העליון הפשוט?
זה, מה זה מאיפה הוא בא?
לא, כי אם הכל היה באור העליון הפשוט, וממנו התחלק לבורא ובריאה.
אנחנו עוד לא ראינו את התיאור של התהליך עצמו. זה עוד שני עמודים. בסדר? זה עוד שני עמודים.
לא, אבל הוא היה.
בוודאי.
וגם הבריאה הייתה, כי הוא לא ברא לא, מחדש.
לא, לא נכון.
הכל היה.
לא, רק האור הנאצל. לא הבריאה. יש נבראים ויש נאצלים. נאצלים זה האור. נברא? יש מאין. לא היה שום דבר. לא היה שום דבר.
אתה גם לפי מה שהוא הסביר לנו, אתה בעצם לראות, אתה לא יכול להגיד שהיה לפני כן עולם. לא היה.
בדיוק, כי לא היה כלום.
לא היה. אז אני... אתה מבין? אז לא היה. אין פה...
או להגיד היה הכל, או להגיד לא היה כלום.
לא, לא להגיד שום דבר, כי זה לא רלוונטי. כי זה לא רלוונטי. טוב. צריך לתפוס היטב את ההבדל בין שני מושגים, הוויה ומציאות. בין להיות ובין להימצא. האינסוף ברוך הוא ההוויה. הנברא אינו עדיין הוויה. העולם שלנו מבחינת מתהווה, ואי אפשר לדבר על קיום העולם אלא רק על המצאות העולם, כל עוד לא זכה הנברא ביש הניתן לו על ידי הבורא מלכתחילה. זה כבר דברים צריכים להיות ברורים. הבריאה אינו יכולה לומר אני קיימת, משום שקיומה תלוי במקור ההוויה שלה, במי שנותן לה את ההוויה. הבריאה מתהווה לאורך הזמן עד שהיא מסוגלת, עד שהיא זכאית לעמוד בפני עצמה. בינתיים היא נמצאת. רק הוא יתברך יכול להגיד אני או אנוכי. הבריאה הנבראת מן העין צריכה לזכות בהווייתה, ואז היא גם יכולה לומר אני, תמורת האותיות עין. נו, עכשיו, עין ואני זה שתי מברגות שונות של יש. הנה המברגות שלך למשל. יש בעולמנו מן ההתחלה רק דבר אחד שהוא כבר הוויה, והוא האור. כל השאר, התוהו והבוהו והחושך וכו', הם מבחינת עין המתהווה והופך לאני, להוויה. ליתר דיוק, מי שיכול להפוך להוויה אמיתית הוא האדם, נזר הבריאה, והוא יכול להעלות את כל הבריאה למדרגה של הוויה. יש הוויה ויש מציאות. המציאות היא כל העולמות שנבראו, ארבע שהם חמישה. כל המציאות הזו מתהווה במשך זמן העולם הזה.
רגע, מאיפה הבאת לנו ארבע עולמות?
אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
זה מדרגות, זה לא עולמות.
זה עולמות. זה עולמות.
מה ההבדל בין עולמות ומדרגות בעניין הזה?
לא אותו דבר. אין קשר. יש עולמות ויש מדרגות. אין קשר, פשוט. טוב, עכשיו נוסיף עוד כמה מילים. דע כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. שזה מה? זה האור שהוא נאצל והכלי שהוא נברא. ההוויה והכלי של ההוויה. היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. מה זה ממלא המציאות? כל המציאות. לא הייתה מציאות. לכן הוא מדייק כאן ואומר מה שאנחנו מכנים המציאות. רוצה לומר כל העולמות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן האור האינסוף, פשוט ההוא. טוב, עכשיו הוספנו הרבה מילים. כן? אתה צריך להתחיל להסביר את כל המושגים האלה. הביטוי השתנה מאור עליון פשוט לאור אינסוף פשוט. נכון? בהתחלת המשפט היה אור עליון פשוט. כן? מה היה האור עליון פשוט הזה? הוא היה ממלא את כל המציאות.
זה
טוב עבור? לא.
זה לפני הטוב.
זה זה הרבה 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 למעלה מזה. נקודת ההתחלה זה אור עליון פשוט. ואז מופיעים לנו בתהליך הזה, כן? שני מושגים חדשים, שזה אחד אוויר רקני והשני זה חלל. אבל כאשר התהליך התחיל, אנחנו עוברים ממדרגה שנקראת אור עליון פשוט למדרגה אחרת שנקראת אור אינסוף פשוט. והשאלה, מה ההבדל?
אומר הביטוי שתנה, הוא לא אמר המצב
שתנה. ברור, ברור.
הביטוי,
אם הביטוי שונה, זה אומר שזה לא אותו דבר. כן? בסדר? אז מה שהוא מסביר כאן, הביטוי השתנה מאור עליון פשוט לאור אינסוף פשוט כדי לרמוז שקיים עוד מדרגה נוספת עליונה יותר. חשבנו שכאשר אמרנו אור עליון פשוט אנחנו הגענו לפסגה, לא. יש עוד מדרגה מעל זה שנקראת אור אינסוף פשוט. אז אז אם על המדרגה הזאת כבר אין לנו מה להגיד, אז מה יש לנו להגיד על המדרגה העליונה יותר? כן? אבל כבר שמתחילים לדבר על אור עליון פשוט, זה אנחנו למעשה כבר בעיצומו של התהליך.
אם יש אור
אינסוף
פשוט, קודם.
כי יש אור אינסוף פשוט שממנו זה מתחיל. כי האפשרות כבר בכלל להתחיל לדבר במושגים של
אור או כלי.
אור או כלי, זה כבר אומר שזה קרה משהו. מבחינה לוגית. או לתת ולקבל. לכן יש בהכרח עוד משהו מעל זה. כן? ואז הוא מוסיף בעץ חיים, לא היה לא בחינת ראש ולא בבחינת סוף. לא מבחינת התחלה וסוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט. הנה עוד מושג פתאום. אור אחד פשוט. שוב מופיע כאן ביטוי חדש, אור אחד פשוט, שהוא, מה זה המאפיין של האור הזה? שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף. בסדר?
באמת, זה אותה הגדרה של אחד ואינסוף? או שזה שניים שונים עוד פעם?
עכשיו מתחילים כאן להיכנס למחלוקות אינסופיות בין המקובלים. מה המשמעות של הדברים האלה? מה זה אומר?
שהוא לקח את אור עליון פשוט והוא שינה אותו לאור אינסוף פשוט, הוא אמר...
לא, זה אור אינסוף פשוט, זה ההתחלה.
דקה, אני...
כן.
אני מסביר
לך, כן.
אני מסביר את מה שאני מבין לכם. כשהוא אומר, הביטוי השתנה, מבחינתי זה רק הגדרה של המילה. מסביר חיים, לא, זה שני דברים שונים. זה לא הביטוי השתנה, זה המצב כאילו השתנה. ולכן אור עליון פשוט ואור אינסוף פשוט, זה שני דברים שונים. ולא רק הביטוי, לא רק אתה מבטא אותם אחרת. עכשיו הוא מביא עוד אור, והוא אומר אור אחד פשוט. אבל האור אחד פשוט הזה הוא אומר בהמשך שזו בהשוואה אחד שהוא אור, אור אינסופי. ולכן עכשיו אני שואל, האם האלף הזה, האחד הזה והאינסוף הזה זה אותו אחד, כמו שקודם הוא אמר שהפשוט הוא אינסוף, רק הוא אמר אינסוף הוא דבר נוסף, ועכשיו הוא מוסיף לך עוד אור אחד שהוא שונה מהשניים הקודמים. זאת אומרת יש לך אור אחד, אור אינסוף ואור עליון.
כן.
השאלה אם זה המצב ששלוש...
מדרגות שונות.
מדרגות של שלושה.
מדרגות שונות.
שלוש מדרגות.
כן. אז זה מה שאומר כאן. כל הביטויים האלו באים לרמוז למדרגות שונות לחלוטין של הוויה, של הוויה אינסופית, וכולן קנמו להוויית עולמנו שהוא ארבע שהם חמש.
זה עדיין לפני
עצמי.
זה פשוט, לא?
4 ו-5
זה פשוט. 5 לא פשוט, כי הוא אומר יש 4 בעצם,
אבל
איפה
הוא ה-5? לא, יש 5, אבל מדברים רק על 4.
אסור להזכיר את ה-5.
כן.
סודי.
לא, זה לא סודי, לא מדברים על זה. אבל זה לא שזה מתחיל מזה, יש לפני זה הרבה מדרגות. המדרגות האלה זה התחלת התהליך. כי בהתחלה יש אור שהוא מוגדר כאינסוף ברוך הוא.
טוב, אחד?
לא, אינסוף ברוך הוא, זה מתחיל מזה.
ואחר כך בא אחד ואחר כך בא...
לא, מזה בא אור אינסוף ברוך, אור אינסוף, שהוא אחד.
אז זה אותו דבר, אז יש שני מדרגות.
לא, זה לא שזה אותו דבר. בואו קודם כל נעשה לסכם. אור אינסוף שהוא אחד ושיש לו כמה מאפיינים שהוא בהשוואה אחת, כן? כן? וכל הדבר הזה אין לו ראש ואין לו סוף, כן? משתלשל למדרגה שנייה שנקראת במשפט הקודם, כן? אור אינסוף פשוט שמשתלשל למדרגה של אור עליון פשוט, שאכן מהנקודה הזאת אנחנו יכולים להתחיל לדבר. שנייה, למה אמרתי שכאן במדרגות הביניים יש מחלוקות אינסופיות בין המקובלים? כי צריך לדעת מה המהות של הדבר הזה. האם זה הוא או זה כבר נפרד? ועל זה כל המחלוקות. כן.
כן. אמרת באור פשוט יש מקבל משפיע. יש הבדל רים אור אינסוף. זה אומר שבאור אינסוף אין משפיע, ואם גם כן יש.
אין כלום, הוא אמר.
אמר,
בהשוואה אחת. בהשוואה אחת ואין סוף ואין התחלה. אתה לא יכול לדבר בכלל במונחים שאנחנו רגילים להשתמש בהם. אי אפשר. במדרגה הזו, הכל חסר משמעות. אבל צריך להגיד באיזה נקודה אתה יכול להתחיל להפרין או לדבר על הפחדה או הבחנה בין מושגים שונים. העם הניתו בורא ונברא זה שייך למדרגה נמוכה מאוד. יש מדרגה עליונה יותר שאתה יכול, אתה כבר לא יכול לדבר במונחים של בורא ונברא, אלא במונחים של לקבל ולתת, ויש מעל זה נקודה אחת, מדרגה אחת, שבכלל אתה לא יכול להגיד שום דבר. אבל למה הוא עומד על איזה נקודה הזאת? כדי להגיד שההבחנה המוסרית קודמת להבחנה המטאפיזית. וזאת הנקודה החשובה אצלנו. זה לא שקודם כל יש מטאפיזיקה ואחר כך אתה יורד למושג של המוסר, אלא זה הפוך. קודם כל הרצון הוא מוסרי, הוא לא מטאפיזי, הוא לא לברו לשם לברו.
מכני,
זאת אומרת,
לא הכרע
מתוך הכרע. שיוצא מהתיאור המכני ואז כל החקירות שיש בעץ חיים סביב הנקודות האלה שאתה לא יוצא מזה.
זה מנוגד לכל התיאוריות שמדברים המטאפיזיקה שמחפשים את המפץ הגדול.
לא, מטאפיזיקה זה לא שייך למפץ הגדול, לא שייך לזה בכלל.
לא, אז הוא אומר להפך, יש קודם כל את המוסרי ואחר כך את זה. זה בעצם בא להתנגד לכל התיאוריות המדעיות.
לא, לא מתנגד, מה שמתואר, אם זה מאומת מבחינת המדע, זה מאומת המדע, זה לא שייך. זה לא שייך. הוויכוח הוא לא על זה. הוויכוח הוא סביב שאלה אחרת. וזה מה שעולה מהתיאור שיש בעת חיים. אגב, לא ברור ששתי החקירות זה מהארי בכלל, כן? צריך מאוד להיזהר כאן בדברים האלה. הרי מדברים כל הזמן על הארי אמר והארי אמר, כן? עת חיים זה לא הוא. מה?
חיים ויטל?
לא, גם לא.
הוא לא חיים ויטל.
זה גם לא. זה הבן.
הבן של חיים ויטל.
כן, רבי שמואל ויטל. שערך את העץ חיים ואת כל הספרים. כן?
כמו אצל הרב קוק, עשה צנזורה.
לא, זה לא עניין של צנזורה או לא, כן. רבי חיים ויטל כתב לעצמו דברים מסוימים.
עוצרות חיים.
לא, גם לא, גם לא. זה קיצור עוצרות חיים בכלל, של העץ חיים, כן? גם לא. כתב לעצמו דברים, נתן את זה, את הכתב יד, לבן שלו שהיה בדמשק, אסר עליו להראות את הכתב יד לאף אחד. באו בצורה קצת עקומה והצליחו לזה ואז התחילו להעתיק. כן? ומזה התגלגל כל הגרסאות שיש בכלל. מה שמודפס היום זה אחד מהגרסאות. בסדר? לכן העריכה שרבי שמואל ויטל עשה, שהוא קבע פרקים והסדר של הדברים האלה, אף אחד לא יודע אם זה דומה בכלל לכתב יד המקורי. אין כתב יד מקורי היום. אין כתב יד של רבי חיים ויטל. לא יודעים מה היה כתוב שם במקום. אפשר להניח. כן? אז יכול להיות שהחקירות זה לא, וזה באמת מתחיל הדברים מתחילים מזה, החקירה זה רק אחרי זה. בסדר, אפשר. לא לשכוח שבמקביל יש תיאור אחר של הדברים של הארי, שזה מה שמופיע בדרושי החפציבה של הרב אבן טבול, כן? שהוא היה התלמיד השני של הארי, היו שני תלמידים עיקריים, שזה רבי חיים ויטל ורבי יוסף אבן טבול בצד השני, כן? ובתיאור השני בדרושי החפציבה זה לא כמו בעץ חיים. ואומנם מניתו כאן מפרש את דברי העץ חיים, אבל הוא שייך לשיטה השנייה. כי רבי יוסף אבן טבול זה זקנו של מניתו. והמסורת המשפחתית שלהם היא לפי דברי רבי יוסף אבן טבול. אבל הוא מפרש את מה שרוב האנשים קוראים. ולכן תוך כדי זה הוא שם את הדגשים שלו. לא בהכרח לפי הקריאה הקלאסית של דברי העץ חיים. כי כולם מתחילים מהחקירה. אבל הוא מדלג בכלל לחקירות האלה. כי למה? מה הנקודה בחקירה הזאת? החקירה עומדת על נקודה אחת. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את מה שהוא ברא? תשובות. אז יש תשובות, כי הוא רצה להיטיב עם הבריות, נכון? זו התשובה הקלאסית, כן? או שהוא רצה שיכירו בו כמלך. זה שתי התשובות הקלאסיות, כן? בא מניטו ואומר דבר אחר. אחד, למה הוא ברא? לא יודעים. איך אתה יכול להגיד לא יודעים? כתוב בעץ חיים. לא, כי בדרושי החפציבה לא כתוב. לא יודעים. ב' בתיאור שלך שהוא רצה להיטיב, או שהוא רצה להיות מוכר כמלך, כן? על מה אתה שם את הדגש?
לרצון שיכירו בו.
על זה שהוא השתמע מזה שהוא היה מוכרח לברוא, כי היה חסר לו משהו, הרי לא מכירים בו. או אי אפשר להטיב אם אין נבראים, כן? כי מה שמשתמע מובלע בפנים זה נקודת ההכרח. אמנם בחקירה שמה בתחילת העץ חיים הוא דוחה בסוף את זה, אבל הדחייה שלו היא לא דחייה. בא מניטו ואומר, אני לא מקבל את הקריאה הזאת בכלל. אין שום הכרח. אלא יש רצון מוסרי.
הרצון המוסרי לראות את האדם שיהיה מי שיקיים את המוסר?
לא, הרצון המוסרי זה לתת חיים למישהו אחר. הרצון הזה אינו מוכח בשום צורה, אף אחד לא מכריח מישהו לתת חיים למישהו אחר.
זה מצווה.
האם יש מצווה לנשום?
זה יכול להכיר שלא נושם בלמות, אבל אסור לך להתאבד. לא מתאבד, אסור לך להתאבד.
יש מצווה לאכול?
זה אותו דבר.
למה אין מצווה?
יש דברים שהשכל מחייב אותם, זאת אומרת, הדברים...
לא השכל, הקיום מחייב.
הקיום הפשוט של האדם, אני צריך לאכול כדי לחיות.
מי מחייב אותך?
יש מצווה לחיות?
לשמור על עצמך.
לא מחייב אותי אף אחד האמת.
אבל יש מצווה לחיות?
לא, אין מצווה לחיות.
כן, בוודאי שכן.
יש מצווה.
וחי בהם, בוודאי.
מצוות מחייב.
בוודאי.
נכון. אתה יכול להתאבד?
מה זה?
בוודאי שכן.
אתה מדבר אבל מתוך הנחת מוצא שאתה כאילו יהודי שומר מצוות. אני עכשיו לא מאמין בכלום, לא, אין לי שום מצווה, אין לי שום דבר, אין לי שום חיוב. מה, לא לאכול ולא לשתות ולא כלום, אין לי משהו שמכריח אותי. ההיגיון הפשוט שלי שאני קם בבוקר ואומר לי, תשמע, אם אני לא אשתה היום, אין לי כאב ראש, אני אשתה איזה כוס מים.
אז מה?
אין לי כאב ראש, לא רוצה כאב ראש, אני נותן כוס מים.
אז זה אגואיסטי.
בסדר.
הוא לא אמר שהוא לא אגואיסטי.
לא אמרתי שזה לא אגואיסטי, להפך, זה הנקודה, זה בא מני אגואיסטי. בשבילך, שתתקיים, שתעשה
ועשה.
אבל להעניק חיים, מה שאמרת, אין איזשהו אגואיזם, כי אתה לא מוכרח לעשות את זה באמת.
אני כן.
להעניק חיים?
בוודאי.
במה אני מוכרח?
בן ובת.
אני לא מוכרח.
לא, זה מצווה.
מצווה, וגם אפילו האדם הראשון הצטווה על זה.
הצטווה הוא אומר, אבל זה לא הכרח, זה לא...
אז מה זה הצטווה?
מצווה! השאלה היא מצווה זה חיוב.
אלא אם כן, מה זה?
חייב לעשות את זה.
אז מה זה? אם זה לא חיוב?
לא, לכן
אני אומר.
אני חושב שזה
עצה טובה. יש, כתוצאה מהתפיסה הזאת, כן? יש כאן... לא רוצה להגדיר הגדרה חדשה של מה זה מצווה, אבל בפירוש כן. מצווה זה הכלי שניתן לאדם כדי להשוות את נפשו למחשבת הבריאה עבורו. להשוות את נפשו למחשבת הבריאה עבורו. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא אותי במקום מסוים בזמן מסוים, הוא עשה את זה כי רק אני יכול למלא תפקיד מסוים. כן?
התפקיד שלך הוא להתקדם לדמותו. הוא להתקדם לדמותו.
שנייה, אני מדבר קודם כל בהסתכלות הכללית. הכלל אנושית.
זה מצווה תעשה, מה לא תעשה?
אין שום מצווה תעשה ולא תעשה כאן כרגע. יש קודם כל רצון של הבורא, ובמהלך ובתוך הרצון הזה הוא צריך אותי כדי למלא תפקיד שרק אני יכול למלא. זאת אומרת שיש בתוך המחשבת הבריאה הכללית יש משהו ספציפי עבורי. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני נותן לך כלי שנקרא מצווה, ובעזרת הכלי הזה אתה תוכל להשוות את הנפש שקיבלת בחינם למה שאתה אמור להיות בהתאם לתוכנית הגרנדיוזית שלי, כן? זה נקרא מצווה. זה כלי. אתה רוצה להשתמש בכלי? בבקשה. זה תפיסה אחרת של מה זה מצווה. וזה מתפרט אחר כך לכל מיני דברים. אבל בסופו של דבר יש שתי מצוות. אחד לאכול, אחד להוליד. כל השאר זה פרטים. זה מה שנאמר על האדם הראשון. מזה תאכל, מזה אל תאכל, ופרו ורבו. זה מה שנאמר לו. כל השאר פרטים. אז יש כאן מצווה לאכול. מכל עץ הגן, אכול תאכל. ומה זה לאכול? זה לא רק לאכול פירות וירקות, כן? זה לאכול מכל הדבר, אבל היד. כשאני נושם אני אוכל. לכן כן יש מצווה לנשום. זה כלול בתוכנית. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני רוצה שאתה תחיה, יש לך משהו לעשות. אם אתה לא חי, איך, מי יעשה את העבודה? אתה שותף שלי. צריך אותך. שישה ימים אני עשיתי את הכל, יום השביעי שלך. והסכמת לזה. אז אני אתן לך כלי אחד שעוזר לך להתקדם. אתה לא רוצה להשתמש, תשתמש, אתה לא רוצה, אל תשתמש. כל זה נגזר מהרצון המוסרי של הבורא. לא מאיזשהו הכרח מכני שחייב אותי לברוא את העולם כי רציתי שהייתי במבריות.
אז גם המצווה היא לא הכרח, היא עצה טובה.
יפה. היא העצה הייעוצה לאדם כדי להתקדם בצורה נוחה לקראת היד שלו.
מה היה הרצון, מה היה חסר לו שהוא היה צריך
את הרצון? שום דבר לא חסר. זה בדיוק הנקודה.
זה מה שמניתון מנסה להגיד.
זה לא מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר. שום דבר, כל עוד אתה חושב במונחים שחסר משהו, כן?
זה הכרח.
אז זה הכרח.
מה היה רע במצב?
לא היה רע שום דבר.
במצב המוסרי.
לא היה שום דבר רע. מרצונו החופשי בלי שום הכרח בשום צורה ומסיבות אהבו שאנחנו לא יודעים החליט
להקים לעשות את הבריאה
לברוא את האחר שלו. זה הכל, זה המשפט,
זה הבסיס,
זה המשפט,
זה משעמם,
זה המשפט.
זה ישיר שאומר לאלוהים היה פשוט משעמם.
אני אסביר את זה אחרת. בסוף העקדה יש לנו את הפסוק כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. וכולם שואלים, נו, ועד עכשיו?
לא ידעת.
אתה אומר שחסר משהו בבורא, כן? יש מצב לפני זה שלא ידע, ועכשיו ידע, אז חל בו שינוי. גבלת. כן? איך יכול להיות? הוא יודע את הכל.
אתה הוכחת שמה שידעתי זה נכון.
אתה הוכחת שמה שכבר ידעתי הוא נכון. כן, אבל לא
כך. לא צריך את ההוכחה שלך.
לא שצריך, אבל
כל הנושא של הניסיונות.
עזוב, רק הפסוק הזה, לא כל הניסיונות. אל תכניס לי את כל הדברים.
זה הבחירה החופשית.
זה הבחירה החופשית של האדם. אבל מה זה קשור? משתמע מן הפסוק הזה
לפניכם
לא ידע. וככה רוצים להביא למי שיש לו הוצאה ישנה של תומר דבורה של הרמק, יראה שמה שיש מובה במבוא דברים בשם רבי חיים מוולוז'י שמסביר בדיוק מה שאמרתם. שמעיתו בא ואומר, לא היה ולא נברא. זה לא רבי חיים מוולוז'י. למה? כי הבנים שלו כתבו במבוא לפירוש הגר"א לספר דסטיניותא, שזה לא היה ולא נברא. שאין דבר כזה שחל בו שינוי. אז עכשיו צריך להבין. מה זה אומר? אם לא חל בו שינוי, זה אומר שריבונו של עולם יודע מה זה המושג של ירא אלוהים. כי זה מה שכתוב. הרי מה הוא לא ידע? זה שאפשר לבוא להגיד שאברהם הזה, אבל קודם כל מה זה אומר המושג של ירא אלוהים מבחינת הבורא עצמו? ממה הוא ירא? לכאורה זה דבר ש... אבל יש כאן מושג מאוד מאוד עמוק. קודם כל לא כתוב יראת השם. כתוב יראת אלוקים, מה זה? הוא בא ומסביר על סמך הדברים של המשנה בפרקי אבות. איזה הוא גיבור?
הכובש
את יצרו. וככה הסבר. מה ההגדרה הרגילה של גיבור? זה שני אנשים, אחד נותן זבתא לשני ומצליח. זה לא נקרא גיבור. זה נקרא אחד חזק, אחד חלש. גיבור זה הכובש את יצרו, שזה אומר. מה זה יצרו של הקדוש ברוך הוא? זה יצר ההתפשטות. מה שאנחנו ראינו כאן, לפני בריאת העולם היה הכל ממולא באור אינסוף. אין קיום לעולם. אין אפשרות של קיום בכלל לעולם. למה? כי היצר הטבעי במחאות, כן, של הריבונו של עולם, הוא למלא את הכל. ולכן הוא צריך לכבוש את יצרו כדי לתת מקום לאחר שלו. הפעולה הזאת של לכבוש את יצרו זה פעולה מוסרית. לא מכנית, אלא מוסרית רצונית. ככה הקדוש ברוך הוא החליט. וזה השם אל שדי, שאמר די לעולמו ודי לאלקותו. צריך לעשות הבחנה ברורה בין הבורא ובין הנברא. זה נקרא מבחינתו להיות ירא אלוהים. הוא ירא מלפגוע בבריאה שלו.
יפה. אברהם.
לא, זה מה שהקדוש ברוך הוא יודע. זה הוא יודע מאז ומתמיד, מאז שהוא...
ירא אלוהים.
הוא ירא מלפגוע בבריאה שהוא ברא. במציאות זה בא לידי ביטוי על ידי זה שאברהם אבינו שומע לא לכל השם ולא לכל אלוהים שאמר לו בהתחלה, והאלוהים ניסה את אברהם ואמר לו כך וכולי, כן? אלא דווקא לכל המלאך, שיש כאן מקום לטעות. כולם שואלים למה זה המלאך שמרמר לו אל תשלח ידך אל אליו, כן? תקשיב על הסוף לפני מדרשים וזה. כולם שואלים את השאלה למה כתוב שזה המלאך שאמר לו אל תשלח, ולמה זה לא ריבונו של עולם בכבודו בעצמו. כי זה המבחן האמיתי של אברהם. לשמוע לכל השם פשוט מאוד, הוא יודע מזה. אבל מלאך יש מקום לטעות. זה באמת שליח או לא? כאן מתגלה שהוא באמת ירא לו. הוא ירא מלפגוע בבריאה שלו, שזה הבן שלו. הוא נתן חיים לבן שלו. זה דומה בדיוק, זה הפעולה מקבילה בדיוק למה שריבונו של עולם עשה כאשר הוא ברא את העולם. זה ההסבר.
היה שווה לקום בבוקר לשמוע את זה.
וזה רצון מוסרי. ולכן הרצון המוסרי הוא מעל כל דבר.
אז כן יש לך שאלה אחרת, אז מאיפה הגיע כל נושא של באמת התיאור ההכרחי הזה, המטאפיזי הזה?
מהתיאולוגים, אומר מניטו.
אבל המקובלים לא הלכו, לא הלכו מהתיאולוגים. זה השאלה.
הם לא, אבל הם מתווכחים איתם. אז כאשר בא התיאולוג ואומר מה שזה, אז אתה עונה. אז החקירה שאמרה זה כלפי התיאולוגים. אומר מניטו, למה שואל אתה צריך את זה? בשביל מה אתה צריך את זה? תסביר את הדברים בצורה מוסרית. עזוב את הקטגוריות האלה, זה לא שייך לתורת ישראל. זה לא שייך, זה מפריע בהבנת הדברים. הדברים פשוטים. כמו שהאור הוא פשוט, גם הדברים הם פשוטים. כשאתה מסביר את הדברים בצורה מוסרית, קודם כל, כל אחד יכול להבין על מה אתה מדבר. ברגע שאתה מתחיל להכניס את אותם דברים מורכבים שהתיאולוגים הביאו, כל הקטגוריות שהם הביאו בתוך הוויכוח הזה, אתה מסתבך. אתה מסתבך. למה? כי הם באים עם שפה מסוימת ואתה בא עם שפה אחרת. ואין ממשק ברור בין שתי השפות האלה. אתה לא יכול לקחת מצד אחד מונח פילוסופי ולתרגם אותו למונח של תורת הקבלה ולהפך. אז עזוב את זה. עזוב את זה לגמרי. תחזור לשורש הדברים. בשורש הדברים מבחינתו זה מה שכתוב בדרושה חפציבה. שם התיאור הוא פשוט. פשוט. קודם כל הוא קצר.
הוא קצר יותר כרגע.
הוא קצר. בסך הכל יש שם 20 עמודים, עץ חיים יש מאות. זה תיאור של אותו דבר. לא בדיוק אותו דבר. כי מרכיבים מרכזיים נמצאים אך ורק בדרושה חפציבה. והם חסרים או מובלעים לחלוטין בתוך היצחיים. אנחנו נראה אחר כך, כן? נושא של הרשימו. מובלע לחלוטין בתוך התיאור של היצחיים, לא ברור מאיפה זה בא, כאשר הוא מרכזי בתוך דרושה חפציבה. והרשימו הזה זה האור. ולכן הוא שם את הדגש מיד בהתחלה בהבחנה הזאת שבין אור נאצל,
זה כבר קיים.
נאור נאצל שכבר קיים, ובין הנברא שהוא יש מאין. לא סתם, הוא לא יצטט את הדרושה חפצה בשום מקום, אבל הוא שם את ה... הוא מציג את הדברים על סמך ההנחה הזאת שיש הבחנה בין נאצל ובין נברא. ההבחנה הזאת היא מובלט לחלוטין בתוך העץ חיים, עד שאתה לא מבין מה כל מילה כאן, אתה לא בדיוק זה קשה, אבל אם אתה שם את זה מיד בהתחלה, פתאום הכל מתברר. בסדר? טוב, נמשיך. שאלה, זה שאלה צדדית, אבל זה לא חשוב. מדוע הארי פותח את דבריו במילה דה? דה כי תרם שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים, ולא במילה אמן. האם הבריאת העולם אינו נושא אמוני? תשובה, הביטוי הנפוץ בכתבי המקובלים הוא הביטוי דה ואמן, והוא דורש הסבר משום שלכאורה יש בו סתירה. אם אני כבר יודע, האם יש עוד מקום לאמונה? לכאורה הסדר צריך להיות הפוך, אמן ודה. הביטוי דה אצל חכמי הסוד בא לבטא מציאות אבסולוטית, ודאות מוחלטת. זה לא תלוי בי. אם אני מאמין זה כך, ואם לא זה אחרת. דה ואמן, דה שיש ודאות מוחלטת, ואמן שאתה יכול להגיע אליה מבחינת יגעת ומצאת. זה דבר חשוב. זה אומר שיש כאן חוכמה שבהישג יד, בתנאי שאתה עושה את המאמץ הנדרש. ומי שקונה את החוכמה הזו, יודע דברים. הוא לא מאמין בדברים, אלא הוא יודע אותם. כן? כאן אומר המחבר רק דה, דע שיש שתי קטגוריות יסודיות, הנאצלים והנבראים. אין כאן ספקולציה פילוסופית, אלא יש ידיעה ודאית, והוודאות הזו באה מן הנבואה העברית דרך חכמי הסוד. ידיעה זו אינה נושא לאמונה, היא ודאית. מזמין אתכם לבדוק אצל כל המפרשי העץ חיים למיניהם אם אחד אי פעם יתייחס לנקודה הזו. טוב, יש לנו עוד כאן. אנחנו מוצאים בכתבי המקובלים ניסוחים שונים בנוגע לסיבת בריאת העולמות על ידי הבורא ברוך. למדנו את דברי הרמח"ל המדבר על רצונו של הבורא להיטיב. מה שנודע לנו, אומר הרמח"ל, מכוונות המעציל ברוך הוא בזה, הוא כי ברצותו להיטיב רצה להמציא נמצאים שיקבלו טובו, וכדי שיהיה הטוב שלם צריך שיקבלו בזכות ולא בצדקה. ככה אמר הרמח"ל, ראינו את הדברים שלו, כן? הדגשנו אז שמעשה הבריאה הוא יסוד המוסר, הוא אקט של חסד גמור עם האחר, האקט המוסרי בתכלית. מעשה הבריאה מתחיל מבחינה לוגית עם הצמצום הראשון המאפשר את הופעת החלל, מקום העולמות. הצמצום הוא בראש ובראשונה אקט מוסרי, משום שהוא נועד לאפשר לאחר של הבורא להיות להימצא. וגם כאן אתם רואים את אותו דבר בפסור העקבי. זה לא מכני, זה לא כי זה מחויב, כי אחרת אי אפשר להמציא. יש, מעין, צריך קודם כל יש כדי להתחיל את כל התהליך הזה, אלא הרצון הוא רצון מוסרי. החלל, אפשר לבוא ולהגיד, הוא מוכח כי אחרת אין עולמות, זה התיאור המכני, או אפשר לתאר את זה אחרת, החלל הוא מה שמגן על הבריאה. חזרה למה שאמרנו לפני זה, מה שמניתו פירש לגבי ירא אלוקים. זה נשמע אולי אותו דבר, אבל זה ממש לא אותו דבר. אחד זה תיאור מטאפיזי מכני ומוכח להיות ככה, והתיאור השני הוא תיאור מוסרי. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את האחר שלו, האחר הזה צריך להיות מוגן. הוא צריך להיות מוגן, כי אחרת הוא לא יכול להימצא בכלל. ולכן יש משהו שצריך להגן עליו, וזה נקרא החלל. זה שני תיאורים שונים לחלוטין.
זה להגן, או שזה בעצם, אם אין חלל אתה לא יכול לברוא עולמות?
זה התיאור המכני.
כן, אבל הוא כותב שהחלל הוא בעצם אקט מוסרי.
לכן הוא אומר,
כן. זאת אומרת, הוא אקט מכני מסיבה מוסרית?
כן.
הוא חלל מוסרי, הוא הקטין את המוסר קצת?
לא. הוא
אקט מכני הנובע מסיבה מוסרית.
מסיבה מוסרית, ולא מן הכרח כלשהו שלא ברור מהו.
הרצון לברוא הוא מוסרי.
בוודאי.
אבל החלל הוא מכני.
לא!
החלל הוא מכני, אבל הוא מסיבה מוסרית.
הוא לא, הוא בדיוק, זה לא מספיק לבוא להגיד שהוא מכני. ברגע שאתה אומר מכני, אתה אומר הוא מוכח. הוא לא מוכח, אפשר...
זה נובע, צירת החלל...
הוא מוכח, הוא לא יכול היה לברוא אם לא היה לו חלל.
מי אומר? הוא יכול לעשות את הכל!
אתה צריך אבל צמצום כדי
לברוא... עזוב את הצמצום, עזוב את הצמצום.
החלל זה צמצום. למה הוא יצר את החלל?
עזוב, אנחנו עוד לא בפרטים האלה, כן הם כל... מה?
לא,
הפרטים זה באחרי זה. כן? אם אתה חושב שסיימנו עם הפרטים האלה, אנחנו נחזור לכל הפרטים בכל מילה, תאמין לי.
לא דואג.
כן. המוטיבציה. תיאור אחד, אין ברירה, חייב להיות חלל. זה מכני. תיאור אחר, הבריאה הזאת שאני הולך לברוא, היא חסכת זכות. אני צריך משהו שמגן עליה.
צריך זה מוכרח.
לא, זה מוסרי.
כן, מוסרי צריך.
מוסרי.
מוסרי צריך בתיאור, לאפשר משהו.
בתיאור הראשון, האלמנט של המוסר לא מופיע.
מסכים.
יפה, זה הכל.
כן, אמרנו פה. יצירת החלל הפיזית נובעת מסיבה מוסרית.
יפה, זה כל ההבדל.
בסדר, כן. אבל החלל הזה הוא חובה שיבצר אם, כמה הסיבה שעשיתי את החלל, כי רציתי מוסרית, לתת לנברא.
יפה, יפה.
אז אני חייב לעשות את החלל.
זה לא הסגר מטאפיזי.
לא
אמרתי
שההסגר.
לא, לכן אומר, אבל יש.
הביצוע חייב להיות
פיזי. עזוב את הפיזי כרגע. יש מול זה תיאור אחר, שהוא התיאור הקלאסי, שבא ואומר, זה מוכרח להיות ככה. אתה לא תשמע בתיאור השני אף התייחסות לנקודה המוסרית. ואז אתה שואל את עצמך, למה זה ככה? ריבונו של עולם יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אז מה, מה מסתתר מאחורי התיאור השני? לייבניץ. העולם שלנו הוא הטוב ביותר האפשרי. כאילו משהו מכריח את הבורא לפעול בצורה מסוימת, כי אחרת זה לא... זה
לא עובד.
נכון? אומר מניטו, מה זה השונות האלה? אתם מכניסים לי את לייבניץ בדלת האחורית, כאילו אני לא יודע, לא מכיר את לייבניץ, אז יכול להיות שאתם לא מכירים, אבל אני מכיר ואני מבחין בדבר הזה. לא מקובל עליי. אני רוצה תיאור עברי, אני לא רוצה תיאור פילוסופי. תיאור העברי הוא יהיה מוסרי מההתחלה עד הסוף. אל תכניסו לי פתאום מפילוסופיה בדלת האחורית. בסדר? טוב. נמשיך בשבוע הבא.
תודה רבה.
כל ברור. מה?